שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת ערכין. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בנושא של הקדשה ופדיון של שדה אחוזה, והיום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון זה לגבי איך בדיוק מחשבים כמה אמור שלם. אז כמו שכבר אמרנו, התורה הגדירה שזה 50 שקלים לשטח של זרע חומר סעורי. מה זה אומר? הכוונה היא שאם ניקח זרעים בנפח של חומר, שזה בעצם 30 סעה, שזה בין 249 ל-432 ליטר, אז השטח שאנחנו צריכים בשביל לזרוע כזו כמות של זרעים של סעורים, זה נקרא בית זרע חומר סעורים או בית קור, וזה השטח שעליו משלמים 50 שקלים. זה באופן כללי, אבל עכשיו נראה על זה 4 סעים. סעיף ראשון אומרת הברייתא, קודם כל, כמו שכבר אמרנו, בודקים את זה לא לפי השטח שבו גדל קור של תבועה, אלא כאמור השטח שבו זורעים קור של זרעים, שזה כמובן שטח הרבה יותר גדול. מצד שני, כשמחשבים את זה, מחשבים לפי זריעה בינונית, כלומר לא זריעה צפופה מדי, שזה בעצם מקטין את גודל השדה ששווה 50, ויוצא שכל מטר ומטר שווה יותר, כך שהפודה יצטרך שלם יותר, אבל מצד שני גם לא עושים הפוך, כלומר לא מחשבים לפי זריעה מרווחת מדי, שזה מגדיל את השדה ששווה 50 ומקטין את השווי של כל מטר, ואז הפודה ישלם פחות מדי. אלא כאמור הולכים לפי זריעה ביד ולא על ידי שברים, שאז יותר צפוף. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני, אנחנו טיפה מדלגים בגמרא, זה ברייתא שאומרת משהו שכבר אמרנו כמה פעמים, וזה שהשטח של בית קור זה רק המדד. כלומר, זה לא שאפשר לפדות רק בית קור. אפשר גם לפדות חצי מזה, שליש מזה, עשירית, מאית מזה, לא משנה. פשוט משלמים לפי אותו היחס. כלומר, אם בית קור זה 50, אז אם אתה פודה שדה שזה עשירית מבית קור, אז תשלם 5 וכן הלאה. מה המקור? כתוב משדה אחוזתו. שדה מכל מקום, לאו דווקא בית קור. סעיף שלישי, מה עושים אם יש בורות או סלעים בשדה? איך מחשבים אותם? אז אם מדובר בבור לא עמוק או בסלע לא גבוה, כלומר קטנים מ10 טפחים, הם בטלים לשדה והם נפדים עם השדה, אפילו שבבור או בסלע אי אפשר לזרוע כלום. זה למסקנת הגמרא. אבל אם מדובר שהם גבוהים או נמוכים מ10 טפחים, אז הם כבר לא בטלים לשדה, ואז זה תלוי. אם הם ריקים ממים, כלומר שאפשר לזרוע שם, אז זה נחשב כמו שדה בפני עצמו, ומחשבים גם אותם לפי היחס של 50 שקלים לבית קור. אבל אם הם מלאים במים, אז כבר לא הולכים לפי בית קור, כי בית קור זה רק במקום שאפשר לזרוע, אלא פודים אותם בנפרד בשוב ים, ועל זה המשנה דיברה כשהיא אמרה שכשיש סלעים וזרעים, אז פודים אותם בנפרד. שוב שנזכור, אם זה קטן מ10 טפחים, זה בטל על הקרקע ונפדה איתה. אם זה גבוה מ10 או נמוך מ10, אם יש שם מים, זה נפדה לבד בשוב ים. אם אין שם מים, אז זה נחשב כמו שדה אחוזה, ופודים את זה לפי היחס בין בית קור ל-50. עכשיו תשאלו, אם זה ממילא כמו שדה אחוזה, אז מה זה בעצם משנה אם מודדים את הבורות אלו לבד, או מודדים אותם ביחס עם שער השדה? לכאורה זה אותו מחיר. אז יש מפרשים שהנפקמין הזה למדרון של הבור, שאם זה ביחד עם שדה אחוזה, גם המדרון יהיה כלול, אבל כיוון שזה בפני עצמם, המדרון לא כלול. ויש כאן מפרשים שכיוון שזה בנפרד, הוא יכול גם לפדות אותם בנפרד. כלומר, יכול לפדות את השדה בלי הנקעים, או את הנקעים בלי השדה. בכל אופן, הם נחשבים כשדה אחוזה. עד כאן הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי, פשוט נראה את הסוף של המשנה. אומרת המשנה שהמחיר שאמרנו זה אם מישהו אחר פודה את השדה, אבל אם הבעלים עצמו פודה, הוא מוסיף לזה חומש. כשחומש הכוונה היא בעצם רבע, זה מפורש בתורה, אין מה להאריך בזה. והסעיף החמישי והאחרון לחלק הזה, זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה רק נועד להציל אותנו מטעות. איזה טעות? אז כמו שאמרנו אתמול, ה-50 שקלים זה רק אם הקדשתי ופדיתי בשנה הראשונה של היובל. ראינו מחלוקת האם הכוונה היא ליובל עצמו, לשנה אחרי, בכל אופן, לשנה הראשונה. אבל אם הקדשתי ופדיתי אחרי זה, אז איך יודעים כמה אני משלם? אז חילקנו את ה-50 שקלים ל-49 שנים, ויוצא שכל שנה זה סלע ופונדיון, אז אני בודק כמה שנים נשארו עד היובל הבא, ועל כל שנה אני נותן סלע ופונדיון. זה מה שאמרנו אתמול. עכשיו נשאל את השאלה, מה יקרה אם ההקדשה והפדיון לא היו באותה שנה? כלומר, נניח כשהקדשתי נשארו עד 30 שנה עד היובל, ואז חיכיתי 10 שנים, ואף אחד לא פדה בינתיים, אז באתי לפדות, אז כשפדיתי נשארו רק 20 שנה עד היובל. אז כמה אני משלם? לפי שעת ההקדשה? כלומר 30 שקלים ו-30 פדיונות, או לפי שעת הפדיון, שאז רק 20. זה האמת היא שנסתכל בפסוקים, לכאורה הפשט זה שולחים לפי שעת ההקדשה. הרי כתוב שם, ואם אחר היובל יקדיש שדהו וכולי, ונגרם ערכך, זה לכאורה. לכן באה הברייתא להציל אותנו מאותה טעות, ולומר שלא, לא הולכים לפי שעת ההקדשה, הולכים לפי שעת הפדיון, ובמקרה שהזכרנו, אני אשלם רק 20 שקלים ו-20 פדיונות, ולא 30. זה הסעיף החמישי, והאחרון החלק הראשון. בחלק הראשון דיברנו על איך מחשבים את התשלום, הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', ונעבור לחלק השני, חלק מאוד קטן, לגבי איך עושים את התשלום בפועל, ולגבי זה יש לנו רק הערה אחת במשנה ובברייתא, וזה שאי אפשר לשלם בתשלומים. כלומר, אל תאמר אני משלם שקל ופונדיון על כל שנה, אז תן לי כל שנה לשלם שקל ופונדיון עד שהגיע היובל. אומרות המשנה והברייתא, לא. אי אפשר לעשות בתשלומים, אלא תיתן הכל בבת אחת, ומה המקור? כתוב, וחישב להכהן את הכסף, הכסף, כלומר הכל בבת אחת, עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה במשנה השנייה בעמוד א', וזה לגבי מה קורה כשמגיע היובל. אז התורה די ברורה לגבי זה, היא אומרת שאם אני פודה את השדה שלי לפני היובל, אז גם כשמגיע היובל זה נשאר אצלי. אם אני לא פודה, או אם מישהו אחר פדה, אז ביובל זה עובר לכהנים, עד כאן מאוד ברור בתורה. מה שלא כל כך ברור, זה מה קורה אם קרוב משפחה שלי פודה. אבא, בן, אח, האם זה מציל לי את השדה כך שביובל זה יחזור אליי או שלא? עדיין ביובל זה הולך לכהנים. ולגבי זה אומרת המשנה, לגבי כל קרובי המשפחה, אפילו אח, עדיין ביובל זה הולך לכהנים, אבל אם הבן שלי פדה, ביובל זה חוזר אליי ולא לכהנים. זה הדין, ועכשיו נראה שני דברים. א', נראה את המקור לזה, וב', נראה על זה שלוש בעיות. אז לגבי המקור, נקרא את הפסוק, כתוב, ואם מחר את השדה לאיש אחר, כלומר אני לא פדיתי, אלא מישהו אחר פדה, לא יגאל עוד וכולי, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. והגמרה מתמקדת במילים לאיש אחר, שמצד אחד המילה איש לכאורה מיותרת, והיא באה לרבות שיש מישהו, קרוב משפחה, שלמרות שהוא קרוב משפחה, התורה מרבה שהוא אחר, כלומר הוא לא מציל לי את השדה. זה מצד אחד. מצד שני אומרת הגמרה, המילה אחר דווקא באה למעט, כלומר רק מישהו שהוא ממש אחר, הוא לא מציל את השדה, אבל יש איזשהו קרוב משפחה שהוא כן מציל. אז מצד אחד אני מרבה מישהו, ומצד שני אני ממעט מישהו. את מי מרבים ואת מי ממעטים, אז את כל שאר קרובי המשפחה לגמרא ברור שהם מחוץ לעסק, ההתלבטות היא לגבי אח ובן. ועל זה כאמור אמרנו, את האח אנחנו מרבים, שהוא נחשב אחר והוא לא מציל את השדה, אבל את הבן אנחנו ממעטים, הוא לא נחשב אחר ולכן הוא כן מציל את השדה. עכשיו למה החלטנו שדווקא האח נחשב אחר והבן לא נחשב אחר? אומרת הגמרא, כי יש שני דברים שבהם אנחנו רואים שהבן ממש ממשיך את אביו, וממילא, כיוון שהוא ממשיך אותו, כשהוא פודה את השדה, זה נחשב כאילו האבא פדה. לעומת זאת האח, פחות ממשיך את אחיו. מה הם שני הדברים אלו? שהבן ממשיך את אביו. אחד, זה ייעוד המה עברייה. כלומר, אם האבא קנה מה עברייה, הבן שלו יכול להתחתן איתה בלי לקדש אותה. כלומר, זה בנוי על הקניין הראשוני שהאבא עשה. אז אנחנו רואים שהבן ממש ממשיך את אביו. אח לא יכול לעשות את זה. ודבר שני, אם לאבא היה עבד עברי והוא מת, אז אם אין לו בנים והאח יורש אותו, את העבדים הוא לא יורש. אבל אם יש לו בנים והבנים יורשים, הם כן יורשים את העבדים, אז זה עוד דבר שבו הבן ממשיך את אביו. עכשיו שואלת הגמרא, אוקיי, אז יש שני דברים שבו הבן ממש ממשיך את האבא, אבל יש גם דבר שבו דווקא האח ממשיך אותו, וזה ייבום. דוחה הגמרא, אפילו בייבום, נכון שהאח הוא זה שממשיך, אבל גם שם הבן חזק יותר, כי הרי מתי עושים ייבום? רק אם לאבא המת לא היה בן, אבל אם יש בן, אז הבן ממשיך את האבא, ולא צריך את האח. אז שוב אנחנו רואים שהבן ממשיך את האבא יותר מאשר האח, לכן גם הוא זה שמציל את השדה. עכשיו ממש בסוגריים, שואלת הגמרא, למה היינו בכלל צריכים לתרץ את העניין הזה של היבום? אז בסדר, אז יש דבר שבו האח יותר חזק מהבן, אבל הרי יש שני דברים שבו הבן חזק מהאח, גם ייעוד המה עברייה וגם שהוא יורש עבד עברי, אז ממילא הבן מנצח. אז למה הגמרא תרחה לומר שאפילו ביבום הבן בעצם חזק יותר? זו השאלה. ועונה הגמרא שהאמת היא שבלי שנדחה את העניין של ייבום, אז באמת אין לבן שני דברים, כי הדבר השני שאמרנו שיורש עבד עברי, האמת היא שהגמרא בקידוש התלבטה בזה, האם הוא יורש עבד עברי או האח יורש עבד עברי, והסיבה היחידה שהכריע שהבן יורש ולא האח, זה כי הבן יותר חזק בייעוד של המה עברייה ובעצם גם בעניין של ייבום. כלומר, אם לא נאמר שהוא חזק גם בייבום, אז בעצם גם לא נאמר שהוא יורש עבד עברי, ואז יוצא שזה אחד נגד אחד. הבן חזק במה עברייה, האח חזק בייבום, ולא נוכל להכריע. לכן אין לנו ברירה אלא לומר שהבן גם חזק בייבום, כך שהוא מנצח את האח 3-0, גם המה עברייה, גם ייבום וגם ירושת עבד עברי, ולכן הבן הוא זה שיכול להציל את הקרקע של האבא ולא האח. עד כאן סעיף ראשון, המקור לזה שהבן מציל את הקרקע של האבא ולא האח. סעיף שני, זה בשליש העליון של עמוד ב', זה שלוש איבעיות, כלומר שאלות, שהגמרא שואלת מה הדין. שאלה ראשונה, שואל רבא ברבוע, מה לגבי בת? כלומר, אם לא הבן פדה את השדה של האבא, אלא הבת, האם גם זה יציל את השדה מלעבור לכהנים ביובל, או שלא? מצד אחד, אם נחזור לייבום, הרי גם הבת פותרת את האח של האבא מייבום, אז מהבחינה הזאת גם היא ממשיכה את האבא שלה, אבל מצד שני, הרי האח קודם לירושה לבת, אז זה מראה שהיא פחות ממשיכה את אביה מאשר האח, אז אולי היא לא יכולה להציל, כמו שגם האח לא מציל. זו השאלה. מצילה, ועונה על זה הגמרא, מיתן לדבר רבי ישמעאל, שהיא לא נחשבת כמו הבן, והיא לא מצילה. ולמה? הגמרא מביאה פה סברה נוספת, וזה שהרי כשאבא מת ויש בן, אז הבן יורש הכל, והבת לא יורשת כלום. כלומר, במצב כזה, הבת נחשבת כמו אישה זרה, כמו אחר, וממילא אי אפשר לומר שהיא מצילה את הקרקע, כי היא נחשבת אחר. עד כאן השאלה הראשונה והתשובה. שאלה שנייה זה שאלה של רבי זעירא. הוא אומר, מה קורה אם זה לא אבא הקדיש שדה, אלא אישה הקדיש השדה? כלומר, נניח שהיה לה אבא שנפטר ולא היו לה אחים, אז היא הרשה את השדה אחוזה שלו והקדישה את זה. והשאלה היא, מי יכול להציל את הקרקע? האם הבן, כמו שאמרנו עד עכשיו, שהוא מציל את הקרקע של אבא שלו, או הבעל שלה? מצד אחד, לכאורה הבעל, כי הרי הירושה של הבעל קודמת לירושה של הבן, אז הוא יותר ממשיך את אשתו, אבל מצד שני, כשהבן כן יורש, אז הוא יורש יותר חזק מהבעל, כי הרי הבעל יורש רק דברים שהיו אצל האישה כשהיא נפטרה. לעומת זאת, הבן יורש גם דברים שהם רק ראויים לבוא. כלומר, נניח מישהו חייב לאמא כסף, ואז האמא נפטרה, הבעל לא יירש את החוב הזה, הבן כן יירש את החוב. אז יש צד שבו הבן ממשיך את האמא יותר מאשר הבעל. אז מי יכול להציל את השדה של האמא, הבעל או הבן? אומרת הגמרא, תיקו. אין לנו תשובה. שאלה שלישית ואחרונה, שואל רמי בר חמה, מה יקרה אם אדם הקדיש את השדה כשנשארו פחות משנתיים ליובל הבא והוא לא פדה את השדה? האם כשיגיע היובל זה ילך לכהנים כרגיל או שזה בכל זאת יחזור אליו? עכשיו מה פתאום? למה שנחשוב שזה יחזור אליו? מסביר רב חיסטה את השאלה של רמי בר חמה, הרי למדנו אתמול שבמקרה כזה אם הוא כן היה פודה את השדה לפני היובל, כלומר בתוך השנתיים אלו הסמוכות ליובל, אז הוא לא היה פודה בסלע או בשני שני סלעים, אלא בסכום כולו, כלומר ב-50 סלעים. כלומר בזמן הזה אין את הדין של ונגר מערכך, אלא הוא משלם את כל הסכום. וממילא רמי בר חמה אומר, הרי הפסוקים כולם כתובים סמוכים אחד לשני, אז אולי כשאין את הדין של ונגרע מערכך, גם אין את הדין שבא אחרי זה, של ואם לא יגאל, לא יגאל עוד, והיה השדה בצאתו ביובל קודש להשם, לכהן תהיה אחוזתו. כלומר שוב, אולי כשאין את הדין של ונגרע מערכך, שלשלם פחות מ-50, גם אין את הדין שזה הולך לכהן. זו השאלה, אבל עונה לו רב חיסטה, מה פתאום? אל תלך כזה אחורה בפסוקים, תלך רק פסוק אחד אחורה. ואם לא יגאל את השדה, כלומר כל שדה שאפשר לגאול אותה, לא משנה אם זה ב-50 שקלים או ב-3 שקלים, העיקר שאפשר לגאול אותה, אותה שדה, אם לא גאלו אותה, הולכת לכהנים, ולא אכפת לי אם יש לה את הדין של גרעון או לא. אז זו השאלה השלישית והתשובה, ועד כאן שלוש היבאיות, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי, הקצר והאחרון של השיעור. אומרות המשנה והברייתא, מה יקרה אם באמת לא האבא פדה את השדה, ולא הבן שלו, אלא מישהו זר, כך שעקרונית ביובל זה אמור לעבור לכהנים, אלא שהמישהו הזר הזה, במקרה, גם הוא כהן. והוא אומר לנו, תשמעו, הרי אם לא הייתי קונה, אז ביובל זה היה מתחלק לכל הכהנים. אז עכשיו שקניתי וזה כבר שלי, אז כל שכן שזה צריך פשוט להישאר אצלי. עכשיו הראשונים מהירים, זה לא בדיוק קל וחומר, אבל זו סברה שהכהן מציע. ועל זה אומרות המשנה והברייתא שלא. אלא בכל זאת, גם כשמי שפדה הוא כהן, לוקחים ממנו, וביובל זה מתחלק לכהנים. מאיפה לומדים את זה? ממש בסוף הפרשייה כתוב שכשנותנים לכהן, אז כתוב לכהן תהיה אחוזתו. עכשיו הפשט הוא שה אחוזה של מי שהקדיש עוברת לכהן, אבל הגמרא כאן עושה דרשה והיא אומרת איזה אחוזה מגיעה לכהן? רק אחוזתו, רק מה שהוא ירש מאבותיו, ולא מה שהוא פדה ממישהו אחר, אלא זה כאמור יתחלק לכהנים. אגב, לאיזה כהנים זה מתחלק? זה לא מתחלק לכל הכהנים בעולם, אלא כידוע יש 24 משמרות כהונה שהתחלפו כל שבוע, ויש משמר אחד בר מזל זכה בפייס, כי המשמר שלו הוא זה שיצא בתחילת שנת היובל, ולכן כל הקרקעות שמתחלקים לכהנים הולכות לכהנים של אותו משמר. בכל אופן, עד כאן החלק הרביעי של השיעור, גם אם כהן פדה הוא לא מקבל את זה לעצמו, אלא זה עדיין מתחלק לשאר הכהנים. הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איך מחשבים את ה-50 שקלים לבית קור, אמרנו שזה השטח שדרוש בשביל לזרוע קור של סעורים, והדגשנו שזה לזרוע אותם בצפיפות בינונית, ואמרנו שכמובן זה לאו דווקא כשאתה פודה קור שלם, אלא גם חלק מזה, כלומר חצי קור זה 25 וכן הלאה, ואמרנו מה עושים עם נקעים או סלעים באדמה, אז אם הם פחות מ10 טפחים הם בטלים לשדה ונפדים עם השדה, אם הם יותר, אז אם זה בור בלי מים ואפשר לזרוע שם, זה נחשב כמו שדה אחוזה בפני עצמו, אם זה מלא מים או בסלעים שאי אפשר לזרוע, אז הם נפדים בשוויים נפרד מהשדה. דבר רביעי אמרנו שאם הבעלים פודה הוא מוסיף חומש, ודבר חמישי אמרנו שכל שנה שווה שקל ופונדיון, ובודקים את זה לא לפי שנת ההקדשה, אלא לפי שנת הפדיון. כלומר, כמה שנים נשארו מהפדיון ועד היובל הבא, את זה מכפילים בשקל ופונדיון. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו לתשלום, אמרנו שצריך לשלם את כל הסכום בבת אחת, אי אפשר בתשלומים. בחלק השלישי ראינו מה קורה ביובל. אם האדם פדה את שלו, זה נשאר אצלו ביובל. אם לא פדו את זה בכלל, או אם מישהו זר פדה, אז ביובל זה הולך לכהנים. עניינים. אם קרוב משפחה שלו פדה, אז אם זה אח שלו קרוב אחר, אז זה לא מציל את השדה וזה הולך לכהנים. אם זה הבן שלו, אז זה כן מציל. ולמה דווקא הבן ולא האח? כי ראינו שהבן ממשיך את אביו יותר מאשר האח. רואים את זה גם בייעוד של המה העברייה, גם בזה שהוא יורש עבד עברי, ואפילו בייבום הבן יותר חזק, כי מתי עושים ייבום? רק אם אין בן. זה לגבי בן ואח. על זה שאלנו עוד שלוש בעיות. מה קורה עם הבת פדתה? האם זה גם מציל את השדה? המסקנה היא שלא. מה קורה עם אישה הקדיש השדה? מי יכול להציל את השדה? הבעל או הבן, ונשארנו בתיקו. ומה קורה אם הקדישו את השדה פחות משנתיים לפני היובל? האם גם אז ביובל זה הולך לכהנים? והמסקנה היא שכן, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שגם אם מי שפדה זה לא סתם זר, אלא הוא עצמו כהן, עדיין זה לא נשאר אצלו ביובל, אלא זה הולך לכהנים של המשמר שבו פגע היובל. כל טוב.